לפעמים, עמוד כ"ז אצלנו, לפעמים היראה מטמטמת את הלב מתגברת. אמרנו את זה? כן? מה? למדנו פעם שעברה את שלושת הפסקאות של הצער, נכון? אם אני לא טועה. אז אנחנו אחרי? כשבאים לעומק הדעת, אנחנו שם? לפני כן זה פסקה באות הקודש, כשאומרים הצדיקים שמיד שהם מתעסקים בגנזי המלך של רזי תורה. כן? זה פסקה באות הקודש. שהיא חשובה מאוד, אבל... אז קוף קפטט. כשבאים לעומק הדעת וטהרת הרצון, האהבה העצמית היא מתבררת בערכה המוסרי האידיאלי. והקרובה שהאדם קרוב אצל עצמו מטלת על האדם העצמי חובה מוחלטת להקדמת עצמו. והוכח שערו אכזרי. אז באה הערה העליונה של וחי אחיך עמך. חייך קודמים לחיי חברך בתור אתרה עליונה של תורת המוסר האידיאלית. כאן הרב נכנס לאיזו סוגיה עקרונית. אולי זה גם קשור למה שראש הישיבה דיבר איתנו עכשיו. כשאדם הוא חושב, הוא מתמקד, ומגמתו הוא לפתח את הכישורים שלו. החשבון הוא חשבון פרטי או שהוא חשבון כללי? הרי שהוא יהיה מוצלח או שהכלל יהיה מוצלח? אדם אומר, אני מתפעל יותר בכוונה במניין פלוני. כן, אבל אם אני לא אגיע לישיבה, זה יחליש את הישיבה. האם יש מחשבה כזאת בכלל או שבכלל? עיקר קודם כל שאני אתפעל כמו שצריך, אחר כך נדבר לישיבה. האם אדם נושא עצמו איזו אחריות כללית בכל רגע, או שהאחריות הכללית היא בתת מודע או אם בכלל? אז כאן הרב רוצה לומר שגם בין תלמידי חכמים יכול להיות שאחד שהוא לומד תורה והוא פרטי, לומד תורה כדי שהוא יהיה למדן. באחד הוא לומד תורה כדי להגדיל תורה מתוך עם ישראל, להרים את קרן התורה, להרים את השכינה, להפיץ תורה, של הפחד הכללי. אחד הוא נהיה חייל כדי הוא להיות קצין מצטיין, ואחד הוא נהיה חייל במסורת הנפש כדי שהכלל יהיה. זה עניין של מגמה. כשבאים לעומק הדעת וטהרת הרצון, כלומר הצד הפנימי, האהבה העצמית היא מתבררת בערכה המוסרי האידיאלי. רק בערכה המוסרי האידיאלי. זה אהבה עצמית. אז יש לה מקומה. אני אספר לכם שהיה בשבוע שעבר, לא, ולא הגעתי איזה כנס דיינים, אז היה אחד מההרצאות, הייתה על שיקול דעת של איך אנשים לוקחים החלטות. אז יש כל מיני פרמטרים, ואז אנשים שלוקחים החלטות כמו שופטים או פוליטיקאים צריכים להיות מודעים שהם יכולים להיות מושפעים מכל מיני דברים. אחד מהדברים היה שאדם אוהב את עצמו, אדם חושב שהוא טוב. אדם הוא חושב ש... וכביכול, האהבה העצמית הזאת, היא כבר מתה את ההחלטות שלו. זאת אומרת, אם הוא, נגיד, אנחנו נשאל רופאים, או נשאל שופטים, או נשאל רבנים, כמה אתה חושב שהוא טוב, נקבל, כולם יגידו שהם חושבים שהם רופאים טובים, או כולם בעלי מקצוע טוב. וכמה אתה חושב שהאחרים איתך הם טובים, קבל הרבה פחות. הוא אומר, דווקא היה מישהו כביכול, ככה הוא קרא לזה, אנשים דיכאוניים, שהם יהיו הרבה יותר אובייקטיביים כלפי עצמם. בגלל שאז כביכול הם לא מחזיקים עצמם כל כך, ואז אולי הצד המוטה של אהבה עצמית. אז אחד מהרבנים, אחד מהדיינים שם, החשובים, דווקא שאנחנו ילידים טובים, שהוא למד בקרם ביבנה, אז הוא למד, הוא אמר, מה זאת אומרת? השאלה היא, ברור שאם אדם לא אוהב את עצמו, אז הוא חולי, אז באמת הוא חולי, הוא דיכאוני. בטח שהוא צריך, הקדוש ברוך הוא נטע את זה בלב האדם, ולכן יש לו גם מרץ לעבוד. אז אמרתי לו, לאותו רב, אבל הרב אומר במוסר אביך שאהבה עצמית המופרזת היא שורש הגאווה. הבעיה זה שמה שהוא אוהב את עצמו זה מוכפל אצלו בכפלי כפליים. וזה הבעיה. ולכן הוא לא אובייקטיבי. זה שאדם אוהב את עצמו ושהקדוש ברוך הוא נטע את זה, זה בריא. זה אמיתי. זה פנימי, זה נכון. למה שהוא לא אוהב את עצמו? למה הוא לא חלק אלוהים ממעל ממש? ואהבת לרעך כמוך, כמוך צריך לאהוב. אם הוא לא אוהב את עצמו, אז גם כן לרעך הוא לא אוהב. זה מצוין, אבל לא בצורה מופרזת. ולא שלא יחשוב שכל טובה שיש לו וכל כישרון שיש לו הוא מוכפל בכפלי כפליים. ואז התמונה היא מתשתשת. וכאן הרב, שוב, למה במוסר אביך אומר את זה במפורש, ולמדנו את זה כמה וכמה פעמים, אם אתם זוכרים, למדנו את זה גם כשלמדנו מוסר אביך, וגם כשלמדנו פרק ב' של נתיב התורה, שעוסק במידת הענווה. וכאן כשהרב נוגע לעומק הדעת וטהרת הרצון, אז האהבה העצמית, היא באמת, היא מתבררת בערכה מוסרי האידיאלי. ואדם קרוב אצל עצמו, למה זה מביא אותו? לא לאיזה טשטוש, לא לשוחד שמעבר עיני פיקחים מסביב לצדיקים. אז בגלל שהוא אוהב את עצמו, אז כל דבר, כל החלטה שהוא ייקח כלפי עצמו, זה יהיה בצורה עיוורת. הוא מתאים לכל משימה, הוא מתאים לכל מטלה, הוא צריך... אבל פה כשזה בתאת הרצון, אז באמת האדם קרוב אצל עצמו, זה רק יהיה להקדים את עצמו בלבד. זאת אומרת שבחי אחיך אימך, שלולא גזרת הכתוב, אז אולי לא, הייתי מגדיל. אבל יש לי חובה מוסרית פנימית, ומה העומק של בחי אחיך אימך? שבעצם אתה מופקד קודם כל על עצמך. אתה מתוך המערכה. אנחנו עכשיו צריכים לצאת לקרב. יש לנו כאן מחלקה, חוליה, פלוגה, גדוד. ברור שאני רוצה שמפקד ידאג לכל השדרות, אבל קודם כל שהמאגד גם כן יהיה לו את הציוד הנדרש, שהוא יהיה מוכן. אז קודם כל שכל אחד ידאג לעצמו, וככה אנחנו יכולים לצאת. אם לא יהיה לי בכלל הכי חיימך, אז העסק לא יעבוד. אני צריך קודם כל שכל מנהל, שכל פקיד, שקודם כל הוא יעשה את הנדרש, וכמובן מתוך אחריות על הכלל. זה האהבה העצמית הבריאה, ולא המופרזת, המאוזנת. חייך קודמים.
כמו שהרב אמרים, הדוגמה של הדיינים, כאילו, הבעיה שאדם כאילו יגיד שהוא אוהב את עצמו, ואז מה, הוא לא יכול לומר שהוא טעה משהו כזה? כאילו מה, איפה הטעות יכולה
להיות? כל פעם יש, בכל מיני החלטות...
הוא לא פוסק לעצמו, כאילו, הוא פוסק למישהו אחר.
כן, אבל יש הרבה מאוד שיקולים שלפעמים כשזה נוגע גם לעצמו, בגלל שלמשל אדם בצורה טבעית, אפילו לפעמים זה בתת מודע, כשאחד מהמדיינים הם מזכירים איזה נושא שהוא קרוב ללבך, אז אתה אוטומטית כבר נמצא לטובתו. אתה רואה את עצמך, בוא. נגיד, במידה מסוימת, אחד, אם אתה אוהב חסידות, אחד הוא חסיד, אז אתה כבר פה, אתה פה נוטה אליו, או אחד הזכיר מתוך הדברים שלו, הם יודעים את זה, העורכי דין. אז לפעמים הם מחפשים מה הדיין, איזה פסקי דין שאחד מהדיינים של הרכב כתב, אז הם מצטטים אותו, הנה אתה כתבת, אז אתה מביא את הדברים שלי, ואז אתה כבר אוטומטית קצת נוטה לטובתו. לא צריך לדעת לנתחל את הדברים. כל נגיעה עצמית. אחי היקר, סיפר לי, מה זאת אומרת הוא סיפר לי, אז הוא התקשר באמת, כשהוא נכנס עם ראש הממשלה באחת מהבחירות, אצל הרב חיים קניאבסקי, הרב חיים בקושי הרים את העיניים, כאילו זה לא כל כך מעניין אותו, לא ביבי ולא, כאילו, והיה קצת לא נעים, כשאני נכנס, והרב לא מתייחס, זה בתוך הספר שלו. זה פשוט לא נוגע אליו כל כך. ואז אחי אומר, מה אתה מנסה? המחשבה הזאת בצורה אינסטינקטיבית, כשיש פה איזה מצב, ובאמת כשהם יצאו, ביבי אמר לו, אתה אפשרת את כל האווירה. הוא אומר לו, הבן שלו שאל, האם שהם, צריך לחזור כדי להתפלל לפני, ערבית לפני חצות. אז תמיד, עשית מדבר כמו משהו שנוגע אליי, ערבית לפני חצות, הבן של ראש הממשלה שאל, היינו יושבים בזה, הוא אמר, לא, אני חייב לחזור לירושלים כדי להתפלל ערבית עוד לפני חצות. ואנחנו חשבנו שערבית זה עד הבוקר, זה כל הלילה, מה צריך דווקא כשאתה יודע שיש לך מי... ואז הרב הרים את העיניים, התחיל לדבר, התחיל להגיד, אתה מדבר משהו שנוגע אליו. אז... בכל מקום אשר אזכיר את שמי, יבוא אליך, זה נוגע לתורה, אז יש שייכות. אם לא נוגע לתורה, מה לי ולהם? אז תתאר לעצמך שבתור דיון, או בתור רופא, איזה פציינט אתה תתמסר אליו יותר, מישהו שהוא נוגע אליך, זה נקודה שהוא... אז למה? זה אהבה עצמית של האדם. אדם צריך לדעת שלא להיות מוטה. וצריך קודם כל לדעת שהוא ייצור מוטה. הסכנה זה שאדם הוא חושב שהוא אובייקטיבי. זה שיש לו אג'נדות, לא, זה לא נוגע. עכשיו הוא יושב על כס השיפוט העליון, הוא שם את כולם על שולחן ניתוח. הוא מבחוץ, זה לא נוגע אליו. זה לא נכון. אתה נשאר בן אדם. בעומק של הדברים הרב כתב גם, אם אתם זוכרים, בהקדמה לעניה, בביקורת התלמוד. שבקורת התלמוד אמרו, תסתכל, הבעיה הוא יתום, ולכן כך וכך, בבית שמי, אז הוא יותר להחמיר, אז לכן תראו איך גם תנאים והמוראים הם יכולים להיות מוטים בתוך הרוחח בישראל, אמרו, זה כופרים וכו', ולשלול את הדברים מכל וכל. ראש, הרב זצ"ל, הרב קוק, אמר, לא יהיה כדבריכם, ודאי שכך בישראל מתבטלים בעומק נפשם ועל התורה. ותגיד שתמיד נשאר משהו, כן, המשהו הזה שנשאר אהבה עצמית היא תאורה. זה תורה שבעל פה, התורה שבעל פה היא צומחת מתוך עם ישראל, מתוך נשמות ישראל. ולכן יש צד בעם ישראל של אביי וצד של רבא וצד של בית שמאי וצד של בית הלל. כן, מתוך זה צומח עם ישראל, אבל לא מתוך הטיית הדין. אלא מתוך הנשמות התאורות הללו, שזה עומק הדעת וטהרת הרצון. אז יש איזו נקודה שהיא פנימית ושהיא אמיתית, בתוך הבירור של התורה, ואין לנו מה לברוח מזה. אם בסופו של דבר, אחרי כל המאמצים של השופט להיות ניטרלי, הוא המשיך, אבל שהיא מודע לך.
הרבי דו פעם אמר לנו שהוא עבר בממות של הגמרא, נגיד על ניסויים, אז מורה של הרבי עקיבא היה לו דמות חיוביות, כאילו כל מיני, כאילו המוראים אמרו דברים חיוביים.
היכולת האלוקית האינסופית אינה צריכה לשלשלת של סיבות ומסובבים נערכים כמו אמצעים ותכליות. בהופעת יצירית כמו זו, שאינה מקושרת בקשרי סיבות ומסובבים, הכל עומד במצב של חירות בלתי מוגבלת כלל. ההערה הראשית של היצירה לביסוס הרצון היא ההערה החופשית הגמורה, שהיא מתוך כך יצירה של נקודות. אלה בצד אלה, בהמתה של אורה, מהופעה אלוקית לעולם האלוקות, באה שלשלת של הסיבות והמסובבים, העולמות, הפרצופים, המאורגנים. אבל מקור הרצון החופשי של האדם המהווה את המוסריות האידיאלית שבה האדם דומה ליוצרו, נובע הוא מראשית ההופעה שלפני העולם האלוקי. מעיקר תחילת ההופעה האלוקית שאין בה אותו ההכרח של כובד ההטבעה של ערכי הסיבות המסובבים והתייחסותם אלו לאלו. וזאת היא הערת החפץ האלוקי הקשורה בגדות רצון האדם בהתעלותו. תגזור עומר ויקום לך. כהמשך לדברנו. אתם יודעים שהרמח"ל הוא פיתח מאוד את המשך של תורה מקובלים, גם מספר יצירה ועוד, של סיבה ומסובב. אז כדי כך שיש גם מתוך האלף בית איך כל אות מולידה את האות שבה. הרמח"ל יש לו ספר שלם דת תבונות, דרך תבונות, שלבאר, יש לו אפילו איזה מפה ענקית בסוף, להראות איך כל העולם, כל היצור, הוא בעצם של סיבה ומסובב, כמו שיש שרשרת של מזון, ושרשרת, יש פה סיבה, כל זה כמו איזה שעון אחד גדול, שכל אחד מסתובב וגורם לשני להסתובב. אז כך הסתכלות על החיים. וכל עוד באלף בית מוליד, יש פה גם השתלשלות של הספירות, יש פה ראייה הראשונה שהיא מולידה אור, השתלשלות ועוד, זה סיבה ומסובב, זה ה... אתם מכירים, ראיתם את הדברים הללו? יש, היו גם צדיקים שהיו סיפרו לבן הגדול של הבבא סאלי, רבי מאיר אבוחצירא, שהיה גאון וקדוש, באמת מורם מעם, גם בנגלה וגם בנסתר, גם בלמדנות וגם בעבודת השם. אז היה לו על השולחן תמיד כל מיני שעונים. הרבה פעמים היו רואים אותו מתעסק עם השעונים. אז חשוב אנשים מה חושבים, יש לו איזה תרבית של שעונים, כל אחד. יום אחד סיפר לו שאחד מהאדמו"ר מגור, לא זוכר איזה, סיפרו לרב, לרבי מאיר, שגם איזה אצל אדמו"ר יש לו שעונים. מה? באמת? גם הוא יודע את צד השעון? הוא, ככה הוא, דבר יצא מפי המלך. השעונים הללו זה בעצם סוד ההשתלשלות, סוד הסיבה והמסובב של הבריאה. זה יכולת אלוקית אינסופית, ואנחנו, הקדוש ברוך הוא משתף אותנו בבריאה, משתף את הצדיקים, אלוהים את האור כי טוב, ואמרו צדיק כי טוב. אז האור הזה שרואים מסוף העולם והצופו, מה פירוש מסוף העולם והצופו? שקדוש ברוך הוא גנז. גנז בתורה, גנז ביצרים, גנז בצדיקים, שהם יש להם עיניים תאורות כאלה שהם רואים בצורה עמוקה יותר. מה זה אומר עמוקה? מה זה? אתה רואה כמו איזה מחנך דגול שרואה את הילד בכיתה, והוא כבר יודע מה הוא יעשה בחיים. מה? הוא מזהה את התהליכים, הוא יודע שזה יביא ל... וזה יביא ל... וזה יביא אותו לכך וכך. זה הסיבה למסורף. המחנכים הגדולים הם יודעים כבר בכיתה ה' כבר איזה ילדים הם בקבוצת סיכון ומה צריך... ועוד ועוד. אז היכולת האלוקית האינסופית, האינסופית זה, זה האור הזה, שמסוף העולם עד סופו, מהאור אינסוף. אז אצלם זה לא שלשלה של סיבות ומסובבים, שהעולם בנוי על כך, אבל הם כבר, הם רואים את זה, נערכים כמו אמצעים ותכליות. בהופעה יצירית כמו זו שאינה מקושרת בקשרי סיבות ומסובבים, הכל עומד במצב של חירות בלתי מוגבלת. זאת אומרת, בכל שלב, כמו שבשעון, יש... לא כל העיגולים הם מסתובבים באותו כיוון. לפעמים יש פה איזה גאון בשח, זה לא משנה באיזה שלב ב... לא משנה מי שיחק לפניו, כשהוא ייכנס, הוא ינצח. למה? יש לו... זה לא משנה שהוא לא תכנן את זה מההתחלה. בכל שלב הוא יודע להיחלץ בצורה של חירות, ולעשות עוד חשבון שמביא אותך לתכלית הרצויה. הרב אומר שדווקא כשיש מיעוט של לא רע, אז בא השלשל של הסיבות. אז אדם נכנס בתוך... מישהו יותר מצומצם, הוא צריך פסים. שיביא אותו שלב אחרי שלב. אנחנו יודעים מה שיטתו של הרב, שבדורות שלנו, שהנשמות הן גדולות, הן גדולות, הן לא קטנות, כפי שאחרים חשבו, אז יש... קפיצת מדרגות. זה נובע מכאן. מה שפעם לא היה, אין, צריך לעבור שלב אחרי שלב. היום, לא רק אצל יחידים כמו רבי אלעזר בן הודיה שקונה את עולמו בשעה אחת. יש נשמות כאלה שאתה תהיה מופתע, שהם לפעמים יכולים לקפוץ ישירות לאהבת השם, בלי לעבור את כל התהליך הנורמלי, הבריא. לא, אבל הם... אז הם לא מצומצמים. היה לי חברותה שאמר לי פעם שהוא זכר את זה, וההורים שלו זה היה תמיד נשאר בדיחה במשפחה, שהם יצאו לחופשה, אז הילד הוא הפסיד איזה שבוע, שבועיים בגן. אז כשהם חזרו, אני הייתי אומר, אבל אנחנו למדנו, למדנו את זה ואת זה ואת זה. בסדר, אז ההורים... בסדר, הוא ישלים. לא בטוח שזה אפשרי. כאילו, מבחינת ה... זהו, זה מחטש בהתפתחות של הילד, זה יישאר, כאילו... חסר זה... חסר שלב. אנחנו צוחקים, ולפעמים אנחנו אומרים, טוב, אם הוא לא... הוא לא עבר את השלבים האלו, שבאמת הם חשובים. זה הרב לא מתכחש שזה סיבה מסובב, אבל יש בחינה של כנפיים שהם מתעלים מעל הדברים הללו. שאין בו את ההכרח של כובד ההטבעה, הרב קורא לזה, כובד ההטבעה של ערכי הסיבות והמסובבים. ו... כדי, אבל זה, ודילוגו עליי אהבה. פעם אתם יודעים שהרב מזוז הוא מוסר את נפשו, הראש ישיבת כיסא חמים, מוסר את נפשו על הדיוק בתפילה והדקדוק וכו' והגרסות. אז אמרו לו, מה זה משנה, מה אתה... ודילוגו עליי אהבה, ודילוגו עליי, גם אם הוא מדלג, הוא מתקן. אמר לי, כן, אז אתה צריך לזכות לזה. זאת אומרת, אדם, אתה מחכה בתור וכו', אז אתה תגיע. ואתה עושה את כל הסיבה והמסובב, בדרך הרגילה. אז גם אם אתה לא רשפה שלוותיה, תגיע. אתה מדלג מפה, מדלג משם, מעקם מפה, מעקם משם. בסדר, אז אתה צריך להיות. ליבו כאולה, נכון. מי שזוכה למדרגה הזאת, בסדר? אבל כל אחד יגיד, אני זוכה למדרגה הזאת. אז הרב אומר, זה הערת החפץ האלוקי, הקשור בגדולת רצון האדם בהתעלותו. כן, נכון, אבל יש כזה דבר. הרב אומר גם שיש דור כזה, שיש נשמות, נשמות, דור דעה שחוזרים, נשמות משיח, נשמות של תורה גואלת. לפעמים גם שיש להם איזה בעיטה, איזה מרידה מול מול ההתפתחות שנראה בעיניהם מגבילה. הרב מתאמץ להראות להם שההתפתחות היא לא מגבילה, אלא לראות את הגודל בכל שלב. אבל לפעמים הם לא מתעלים לזה. והם בועטים, והרב אומר, הבעיטה הזאת היא מתוך, היא שלילית, אבל זה נובע מתוך איזה רצון לחופש. ואם הוא יתעלה להרייך, אתה לוקח את הבן המרדן הזה, ואתה תחבר אותו לאיזה מין לחפץ יותר פנימי, שלזה הוא כן שייך, אז יהיה לך הפתעות. ישנן דרגות שהתוכן הפנימי של עבודה אלוקית שווה הוא אצל גדולי ההשכלה כאצל הירודים מהם. וישנן גם כן דרגות כאלה שהן מוכרחות להיות שונות בתכסיסן הפנימי. בייחוד מתבלט הדבר בכוח המחזק את הצדדים המעשיים. הזירת הגבורה ומידתה, אבנתו של כהן גדול ואבנתו של כהן אדיוט. מוכרחים לפעמים להסיר ממנו לגמרי את ההרגשות הנמוכות, אף על פי שהן משמשות בקדושה לאחרים, ולבוש תחתיהן בגדים רוחניים יותר, מלאים זוהר, יותר אציליים, והרבה פעמים צדיקים גדולים נופלים מעבודתם הרמה, ומונעים טובה מן העולם. וכל זה למה? מפני קטנות אמונה בעצמם, אבל מתוך שפלות קיצונית שהיא חוץ מאורח אמת, של אור תורה דלעילה. שתי פסקאות. פסקה אחת, להראות את הגודל, את הפסקה השנייה, את הגודל העבודה של הצדיקים, ושכל סטייה אסלאם יכול לגרום ל... לתוצאות, איך הגמרא אומרת, שכל חורבן הבית זה יתחיל מזה שהסופרים הם כבר לא ברמתם. אז זה גורם להנמכת הכוחות אצל כל שטרות של העם. אם אתה רואה שהרבנים הגדולים הם מועדים, או שהם לא מתעלים למדרגתם, אז תראה את זה. כמו שאצל הראש, שיש פה איזה פיגוע הכי קל, אז אצל כל האיברים זה יהיה מורגש. ובפסקה הראשונה הרב אומר לנו שיש כזה דבר, שגם אצל הגדולים וגם אצל הקטנים, יש תוכן פנימי שהוא שווה. אתה תראה אצל מסירות נפש, איזו שפיכת, איזו תפילה בקירות הלב, איזו תמימות נפלאה גם אצל אנשים פשוטים כמו אצל אנשים גדולים. לפעמים רצון לעשות טוב, ובזה הוא כמו הרב הגדול, הוא כמו גדולי הדולה, כמו גדולי הצדיקים, כן, בדבר כזה. גם אצל אנשים שכביכול הם לא למדו מספיק, אבל יש להם איזה, אל תתפלל שאצל אנשים פשוטים יש להם חדרים כאלה זוהרים מאוד. ולפעמים אותם דברים שהם נפלאים אצל, זה מתבטא בתכסיס אחר. וזה, אם היינו מתעלים, מבינים מה שהרב כאן כותב, היינו מתקדמים כמה וכמה מדרגות. כשאדם הוא נוטה לחשוב שאם אתה לא לומד כמו שאנחנו לומדים, אז אתה לא יודע ללמוד. אם אתה לא מתפלל כמו שאני יודע מה זה תפילה, אז אתה לא יודע להתפלל. אם אתה לא עובד את אותה עבודה, אני יודע שהעיקר זה להיות למדן, העיקר זה לעשות חסד, ואני רואה מישהו ש... אז אתה מחוץ, אתה בכלל לא מחובר. והרב אומר, תדע לך לפעמים שאותה מעלה פנימית, אבל היא מתגלה, היא מופיעה בתכסיסים אחרים. אתם מבינים מה שהרב מתכוון? ניקח דוגמה. מי כאן הוא בן העולם הבא? יש פה זה אחד שלא מחייך, שלא זה שהוא רץ, מאוד רציני וזה, הוא נכנס לתוך הכלא, נכנס תנאי ולפנים. הוא בן העולם הזה. והשני טיפוס אחר לחלוטין, בדרנים, צוחקים, רואים, איזה, מחלקים שוקולדים לכולם, לצנים רפואיים ולא רפואיים, איזה, לא יכולים... כאילו, ושניהם בני העולם הבא, מה? אותה מגמה של הופעת האור בדרכים לגמרי שונות. אז כביכול אחד מצומצם, ואולי זה הלקח שאליהו הנביא רוצה למד רבי יהושע בן לוי, שלא תחשוב מי כאן בן העולם הבא, קודם כל היית בטוח שיש מלא שטריימלים או מלא פרקים וזה. דווקא לא. אחרי זה, אתה רואה מי בין העולם הבא? מישהו מאוד רציני. אז אותו אדם רציני, או אותו חושב שאומר, שאם מישהו הוא לא רציני, זה פשוט קלות דעת. או אצל השני שהוא שמח, מישהו שהוא לא שמח, זה פשוט דיכאון. אז הוא ודאי לא בין העולם הבא. והרב אומר, לא, יש. יש תכסיסים שהם מופיעים בצורה שונה, אבל זה רק בהופעה. המגמה של גילוי הטוב היא אותה מגמה. שהעולם היא מתוקן, היא אותה מגמה. ההכלה הזאת, לקבל את השוני ולהבין שהעולם הוא... הוא יכול להתפרס לשכבות שכבות, הוא מגדל, הוא מקדם את האדם בצורה בלתי רגילה, הוא פשוט מוציא את האדם מהקטנות. בייחוד מתבלט הדבר בהכרח המחזיק את הצדדים המעשיים. דווקא שם בדברים המעשיים אתה תראה שבפתימיות כולכם תגיעו לאותו מקום שהשם אחד הוא שמו אחד. בהתגלות של הדברים יכול להיות שונה לחלוטין. אחד הוא יעבוד במרכז הערים, אחד יעבור בגבעות, ושניהם אותה מגמה בדיוק. להחזיר שכינה לארץ, לציב גבול אלמנה. באותה מגמה, אחד יהיה בתוך תוך מגמה של הייטק, אחד יהיה בחקלאות, ואחד יהיה ב... ויהיה להם בדיוק את המגמה. להופיע את הטוב, לתקן את העולם. פסקה נפלאה ביותר. אבנת זה מה שכביכול מבדיל את העליון והתחתון, את החלקים. זה האבנת, שהוא דבר מאוד פשוט, שהוא עושה בדיוק אותה מגמה, הם שונים לגמרי. אחד יש בו כלאיים, אחד בלי, אחד יש בו תחלת, אחד לא. הפסקה הבאה שהזכרנו, זה שהרב הוא כן מסייג את הדברים. אתה יכול להגיד, טוב, המגמה היא... אז זה לא כל כך משנה, כיוון שהמגמה היא גדולה והיא טובה, אז זה לא כל כך משנה אם זה מתוך א' או מתוך ב'. התכסיסים הם לא כל כך... אז איזה בגדים אני לובש, לא כל כך משנה, נכון? המגמה היא חיובית, ואני פועל ככה. הרב אומר, לא. לפעמים, אם אתה מתאים לי לבגדים עליונים יותר, ואתה מסתפק בלבוש נמוך, אז זה... תדע לך שאתה מצמצם את האורה. אדם שרוצה... לא, אני אתרום בעשיית חסד, אבל הוא יכול להיות מורה דרך, איש רוח. אז הוא יצמצם את האורות, חבל. התכסיס, איך הוא יופיע את התור, זה יכול להיות... כביכול, אם אנחנו נמשיך את המשל, יש אחד שהוא צריך להיות בלבוש הרבה יותר אצילי, הרבה יותר פנימי, להיות ראש ישיבה גדול, משורר גדול, והוא רוצה להיות בדרן, לשמח את הבריות. אז אתה תעשה טוב, אבל צמצמת את האורה שהיית צריכה להופיע דרכך. אנחנו באמת קטונתי מאוד, אבל אני חושב שזה מה שחשב הרב ציודה. הרב ציודה מאוד מאוד אהב ומאוד העריך את הרב חנן פורט. הרב חנן פורט הוא רצה להתגייס, והרב לא רצה. הוא רוצה שעושה דברים גדולים, אבל הרב רצה שישאר בישיבה. מה, כדי שישאר עוד שנה בישיבה? הרב חנן פורט רצה לצאת למבצעים של ישיבה, אז הרב רצה שישאר בישיבה. הוא חשב שהכישרונות שלו הם יכולים לבוא לידי ביטוי בלבוש יותר אציל, בלבוש יותר רוחני. למרות שהמגמה והטהרת הלב היא אותה מגמה, והוא יהיה חיובי בכל מקום שהוא יהיה. ולמה הזכרתי את הדוגמה? זה הרב ציודה. וכששמענו שהרב אברום שפירא אמר שהוא היה צריך להיות ראש ישיבה במקומו של הרב אברום, אז אתה כבר אמרת, יש פה בעיה. הרי הוא לא אמר את זה להרבה אנשים, הרב אברום שפירא. זה אמר על עוד מישהו גם. כלומר, הוא אומר, מצד הכישרון, מצד הנפש, מצד העומק, מצד החשיבה, מצד זה, הוא היה צריך להיות הוא. המשך של רב ציודה. אז אתה מבין שאולי הרווחת איזה דמות שהנוער מעריץ, ואתה הרווחת איזה פושר בהתיישבות, ואיזה לב טהור, ואולי הפסדת לבוש יותר אציל. ואז אולי כל ההיסטוריה הייתה אחרת. לפעמים בגלל איזו החלטה של... ואתה חשבת שרב ציודה, כמו שהרבה פעמים הרבנים אומרים, לא תשאר בישיבה, חבל שאתה הולך החוצה. אני חושב שזה הפסקה הזאת. קטונתי, אני ממש... אבל אני חושב שעם כל ה... עם כל הדברים העצומים שעשה ושזיכה אותנו, הרב חנן וכל הדברים, אף על פי כן. איך שדיברו עליו גם בלמדנות, שדיברו עליו גם בלימוד אמונה. אז אולי זה יותר מלימוד מסיעת ישרים, שהוא העביר ולימד הרבה מכללות. היה צריך יכול להיות... כוח השכנוע שהיה לו, והלב הטהור שהיה לו, אולי כשאתה נמצא בנקודת זינוק שהוא אחר, אז אולי זה משפיע אחרת. אז זה מה שהרב כאן כותב. שבאמת הכוונות, כמו שאמרתי בפסקה הקודמת, הן חיוביות, אבל אם אתה לובש תחתיהם בגדים רוחניים יותר, ואתה צריך להסיר את הרגשות הנמוכות, אף על פי שהן משמשות בקדושה, ולדברים יותר מניעים זוהר, יותר. והצדיקים הגדולים, אם הם לא עושים את זה, אז הם עונים טובה מן העולם. וזה קטנות הם בעצמם, לא בקדוש ברוך הוא, אבל הם לא... לא, מה, אני... מהם של בן מלך שאומרים, הוא יודע שהוא הנסיך הבא, שהוא הנסיך, הוא ישב על כיסא של המלך, אז הוא כל הזמן... הוא לא, אני שומר הסף הבא, ואני ממש דג למלכות, לא, אבל אתה צריך לשבת על הכיסא. הצדיקים הגדולים, יש גם את החשבון הזה. אז אתם רואים כל הזמן הרב, הוא אומר לנו איזה שיחות מבלבל, אבל העולם הוא כזה מוחכב, יש את... הרב אומר, לפעמים התכסיס הוא לא כך משנה עיקר המגמה, רחמנא ליבא ביי כזה, וש... לפעמים הרב אומר, לא, אבל ליבא ביי, לפעמים. הלבוש, הליבה הוא ביי, אבל איזה לבוש אתה שם, זה משנה מאוד. יש לך אחד אמר, ואתם תמצאו את זה גם בחז"ל, אחד אמר ואחד אמר מדבר שיקבל נימו לשמיים, ומצד שני, אם אתה יכול להביא איזה פר ואתה מביא שני תורים, סליחה, מה הולך פה? הקורבן שלך הוא צריך להיות אחר, ולא הכל אחד, וגם הלבוש הוא משפיע, וגם הלבוש הוא קובע. רואים שהרב, הוא לא רוצה להפסיד, כשהוא מסרטט לנו, תמיד הוא רוצה שהבניין יהיה שלם. נכון, הוא יודע את המשקל של הספירות העליונות, אבל הוא רוצה להגיע עד ה... כשהוא מסרטט לנו, הוא לא רוצה שנפספס גם בהופעה. מכל הכיוונים, רוצים שיהיה תלת ממדי, הוא רוצה שיהיה מלמעלה עד למטה, רוצה לנו את תמונה, וזה נדיר. בדרך כלל, בספרים, תופסים יותר איזו בחינה מסוימת. ואז לומדים, הופכים להיות קיצוניים מבחינה מסוימת. ואז אחר כך מתעוררים ורואים שחסרים, יש משקעים, כל מיני זוויות. אם לומדים את הרב בצורה שלמה, את כל הכתבים, אנחנו נהיה מאוזנים מאוד. שנזכה בעזרת השם.